ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, 492 ימים, ישראל מחכה לחטופים שיחזרו. 492 ימים יותר מדי, רובנו נחרדנו ממה שראינו אתמול עם חזרתם של אוהד, אלי ואור. המפגשים עם המשפחות, המפגשים החסרים ממה שנשאר מהמשפחות, הלב נחמץ ואי אפשר לעצור את הדמעות. אבא, לקח לך המון זמן לחזור, זה המשפט של אלמוג בן ה3.5, שמתמצת את התמונה כולה במשפט אחד קצר. עכשיו ברור שצריך להחזיר את כולם בחזרה, זה כל כך דחוף, ששווה להתאמץ מאוד כדי להמשיך את העסקה הנוכחית מעבר לתאריך שהוסכם עליו מראש. המשפחות נגמרות, 76 חטופים נגמרים במרתפים. בסוף השבוע שעבר התפרסמה כתבה בוואלה, לפיה משפחת יהוד פתחה אתר לגיוס המונים דרך אתר האינטרנט של עמותת חוג העמקים. הרבה לאהובה שחזרה אחרי 484 ימים קשים ומסויטים, זקוקה להמשך טיפול צמוד בגלל מצבה המיוחד. והרי ידענו שהמדינה משלמת פיצוי קבוע למשפחות. אז זהו שזה לא מדויק. מבדיקה שערכנו מתברר שחטוף שחזר יקבל פיצוי קבוע לכל חייו בגובה של 5,200 שקלים, חצי מהסכום משולם כקצבה, והחצי השני מיועד למימון טיפול נפשי. למשפחה הגרעינית, לעומת זאת, יינתן ברגע שהחטוף חזר, תשלום רק לבן משפחה אחד. צודק? ממש לא. זה החוק שנקבע. אם מישהו מחברי הכנסת שרוצה לתקן את העוול, נשמח לשמוע. עוד עיוות אחד מתוך סדרה שלמה של עיוותים שמשפחות החטופים צריכות להתחנן על נפשן בוועדות הכנסת. ועוד בסוף, סותמים להם את הפה. שתי משפחות חטופים, צנגאוקר וכהן, עתרו לבגץ בדרישה לחשוף את פרטי עסקת החטופים. עוד מעט נביא פרטים נוספים בעניין הזה. שי חרמש, חבר קיבוץ כפר עזה, מי ששחל את בנו בשבעה באוקטובר, קובל על היעדר חוק שיקום חבל תקומה. עד היום, קיר אחד עוד לא נבנה, נדבר איתו בהמשך. עוד מעט גם פרופסור חגי לוין איתנו, וגם סל התרופות. הוועדה השאירה בחוץ לא מעט תרופות לסרטן, והגדילה את סוגי החיסונים. חבר הוועדה, פרופסור שלמה וינקר, יסביר. ולסיום, על טיסת הבחורה של ארקיע, הלילה לארצות הברית. מנכ״ל ארקיע, אוז ברלוביץ', ידבר איתנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? כבר חוזרים. שלום פרופסור חגי לוין.
שלום ענת.
שלום שלום, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, ראש מערך הבריאות של מטה משפחות החטופים. קודם כל, האם התעניינת מה שלום שלושת השבים אתמול, שכולנו עדיין מוטרדים עם תחת הרושם הנורא?
המשפחות לפעמים מעדכנות אותי, וחלק מהמשפחות של השבים אתמול עדכנו אותי. אני ממש משתדל, החטופים עצמם, אני מלווה את המשפחות מהיום הראשון ועוקב אחרי מצב החטופים, אבל החטופים עצמם לא מכירים אותי ומקבלים טיפול מסור בבתי החולים, אז אני לא מטפל בהם ולא צריך לדעת בדיוק מה מצבם, אבל המשפחות דווקא ביקשו למסור שהם מטופלים והם כבר במצב יותר טוב ממה שהם היו אתמול, ושהם לא אוהבים את ההשוואות לשורדי שואה. אני יודע שזו אנלוגיה מאוד טבעית ואצל רבים מאיתנו, אבל זה לא מה ששורדי השבי מבקשים שיעשו איתם.
תגיד, יש לך נקודת השוואה לשורדים אחרים, לשווים אחרים, כשאתה רואה את התמונה אתמול, עושה רושם שזה יותר גרוע ממה שראינו עד עכשיו, או שאנחנו טועים כי פה פשוט, אתה יודע, זה, ראינו את זה על הפרצוף, מה שנקרא, קיבלנו את זה?
אם אפשר רגע, כי אצלך אפשר קצת יותר להעמיק,
כן.
אנחנו מדברים על גורמים למחלות, על המשולש האפידמיולוגי, על המאפיינים של האדם, המאפיינים של המחולל, במקרה הזה זה ה... הטרור, המחבל ששומר עליהם, והסביבה, סביבה שבה הם נמצאים. אז החטופים היו בתנאים שונים, חלקם היו בסביבה מתחת לאדמה, מעל אדמה, יותר חמצן, פחות חמצן, יותר אוכל, פחות אוכל, חלקם היו עם שובים אכזריים שהתעללו בהם פיזית ונפשית.
חושך ואור, זה גם קובע.
נכון, והאדם עצמו, יש אנשים עם מחלות רקע, יש אנשים בגילאים שונים, במינים שונים, עם פציעות שונות, אז כל הגורמים האלה קובעים בעצם את התוצאה הסופית של הבריאות של אותו אדם. ואני מזכיר, אני הייתי בלילה מאוד קשה, שאלמה אברהם הובאה במצב אנוש, לא עומדת על הרגליים, נכון. שוכבת ונזקקה לטיפול נמרץ, ולאחר מכן שיקום מאוד ממושך, עד שהיא השתקמה במידה מסוימת, ובאמת הפגינה חוסן מלתי רגיל, אבל לא חזרה להיות עצמאית כפי שהייתה לפני כן. ויש לנו את חנה קציר, זכה לברכה, שסבלה מפגיעה בלב בעקבות תנאי השבי, שבסוף גם נפטרה. אז החטופים ששבו אתמול ונראו רע מאוד, מבלי להתייחס למצבם הספציפי, כי זה צריך לעשות בדיקות רפואיות כדי לדעת מה באמת מצבם,
זה נכון, אז בוא נדבר, זהו בדיוק, שזה משפיע על כל מיני גורמים בגוף, ויטמינים כמובן וכל זה, מה זה הרעבה בעצם? בוא נבין את המשמעות של זה.
כן, אז אני אגיד על הרעבה, אני רק אגיד, אז חלק מהחטופים ששוחררו בעבר, הגיעו למעשה גם מבחינת הערבה, במצב יותר קשה מאועד אלי ואור, ולצערי, אני מעריך שכרגע חטופים שנמצאים שם, רבים מהם, וזה אתרוגני, כי אולי חלקם מצב יותר טוב, אבל רבים מהם במצב יותר חמור ויותר מסכן חיים מאשר אועד אלי ואור. הערבה זה באמת תלוי מה התזונה שמקבלים, אבל גם לפעמים מקבלים תזונה, אבל התזונה עצמה לא מכילה את הוויטמינים ואת הנוטריאנטים החיוניים, ואז אנחנו רואים הידלדלות של מערכות הגוף, ממש במערכות הגוף השונות, הלב מצטמק, השרירים, רקמת השומן נעלמת, המוח נפגע, והתוצאה, אנחנו יודעים בסוף, יכולה להיות ממש נזק בלתי הפיך למערכות הגוף השונות. יש את תסמונת ההזנה מחדש, הרד פידינג סינדרום, שלמדנו אותה גם בקרב שורדי שואה, אבל גם בקרב אנשים ששבתו שביתת רעב, שבא לאחר הרעבה ממושכת, אם פתאום מתחילים לאכול, אז מבחינה מטבולית יכול להיות למשל הפרעות בקצב הלב, ונזקים עד כדי סכנת מוות, ולכן אנשים שעברו הרעבה ממושכת, חייבים לעשות הערכה מקיפה, כולל בדיקות דם, כולל בדיקות גופניות, ולפי הסכנה לרד פידינג סינדרום, ומשרד הבריאות הוציא הנחיות מאוד מפורטות, צריך להחליט, אולי קודם לתת להם ויטמינים, או בזריקה, או דרך הפה, להתחיל בתזונה מאוד מסוימת, באופן הדרגתי, וגם הרגלי האכילה שלהם הם משובשים אחרי תקופה כל כך ממושכת שהם ממש,
לפי תגיד, הידוע אנחנו ששמענו, מתקרבים, זהו, מתקרבים לסיום השיחה, יש גם נזק מוחי, אני חייבת, כי גם על זה מדברים מאתמול, כלומר, יש פה נזקים אולי בלתי הפיכים, אני מקווה שכן.
אנחנו לא יכולים להפריד את הפגיעה הפיזית והנפשית והתזונתית זו מזו, בוודאי, אחת הסכנות החמורות זה נזק קוגניטיבי משמעותי, גם עצם העובדה, אם בן אדם נמצא בבידוד למשל, זמן ממושך, זה גם יכול לגרום לנזק קוגניטיבי, אני כן יכול להגיד, פגשתי מספר פעמים את המשפחה של גדי מוזס, אחרי שהוא שוחרר, והוא גם הלך, וגם פתר חידות מתמטיות, וגם דיבר לעצמו, ובעצם הצליח למצוא את הדרכים להתגבר, כדי למנוע את הפגיעה הקוגניטיבית האפשרית בשבי, בוודאי החוסרים התזונתיים כפי שציינו, גם הם יכולים לגרום, גם אי הפעלה של השרירים, של מערכת הגוף, גם היא גורמת נזקים חמורים.
זה נורא תלוי גם באופי, איך אתה מתמרן את עצמך למצבים כאלה, וגדי מוזס זה באמת מקרה יוצא דופן. פרופסור חגי לוין, שורה תחתונה באמת בשתי מילים לסיום.
השורה התחתונה שאנחנו חייבים לתת לחטופים ששם, ה-76 ששם, חלקם כבר לא שרדו, אנחנו חייבים לתת להם את ההזדמנות לשרוד, להחזיר אותם כמה שיותר מהר, מבחינת סדרי עדיפויות, קודם כל להשיב את כל החטופים, אחר כך נשיב לחמאס כגמולו, כי להם אין זמן, וכל מהתמונות שראינו של הזעזוע שלנו, צריך לתרגם אותם לפעולה, ללחוץ על הממשלה, ללחוץ על העולם כולו, להשיב אותם עכשיו, להאיץ את המסע ומתן, לא לחכות ליום שלישי או יום חמישי, כן. לשלוח את הדרג הבכיר ביותר, כדי להשלים את ההסכם, עד שכולם ישיבו ואחר כך נטפל, כן. במה שצריך לטפל בעזה.
שיפתח למישהו הראש. פרופסור חגי לוין, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. עכשיו נדבר על, גם על תקומה, על חבל עוטף עזה, כל היישובים האלה שם, ועל תקומה שמה שעושה, מה שלא עושה, איך נראים היישובים, איך נראים הקיבוצים. שי חרמש הוא חבר קיבוץ כפר עזה, לשעבר חבר כנסת, ראש המועצה האזורית שער הנגב, מי שגם שחל את בנו בשבעה באוקטובר, וחולץ עם אשתו לאחר 20 שעות בממד, מפרסם מאמר מאוד מעניין בעיתון הארץ, ואנחנו רוצים לדבר איתך. שי חרמש, שלום.
אחר הצהריים טובים, ענת.
שלום, שלום. תגיד, איך נראית כפר...
אני מבטר על השאלה, ענת, מבטר על השאלה מה שלומך, נכון?
אני מבטרת, כן, בהחלט. אני רק, אני כן רוצה לשאול אותך איך נראית כפר עזה.
איך נראית כפר עזה?
אני הייתי שם לפני חודשיים וחצי, שלושה. זה היה עצוב מאוד, אבל אתה מבקר שם יום יום, אני מניחה.
לא, אני ממש לא מבקר שם יום יום, ממעט לבקר, כל ביקור כזה הוא קשה ביותר, מה גם שמעבר לשכול שעברנו, והטראומה הקהילתית, אנחנו עברנו, השארנו בית נקי ומסודר, שנמלט לנו נפשנו יחפים בלילה, תחת יש לפיש הראשי, ויומיים אחרי זה בקרבות בין הצבא לבין מחבל שהיה בתוך הבית, הבית נהרס ונשרף. ולקח 16 חודש, 17 חודש, עד שהתפנו סוף סוף לפנות את ההריסות, והיום במה שעמד הבית היקר והאהוב שלנו, משך 50 שנה, ניצב מגרש ריק.
ורגע, ומה עכשיו?
ועכשיו צריך להתחיל לתכנן. אנחנו לא יחידים, יש 29 בתים פרטי, בתי משפחות, חד קומתיות, צמודי קרקע כולם, שהם בתות הלוך, זאת אומרת שהם היום מגרשים ריקים, אחרי שפונו עשרות אלפי טונות של בטונים, ואת הבתים האלה צריך להתחיל לתכנן, רק כנראה שלאיש לא עצה הדרך, אני לא מדבר כרגע לעוד למעלה מ-100 בתים, שסוף סוף היום בצהריים קיבלתי בשורה, שמתחילים לשפץ אותם, הם בתים שהפגיעות בהם הם יחסית קלות עד בינוניות, והבית לא מחייב הרס, אז אחרי 17 חודש, סוף סוף מתחילים לשפץ שיפוצים שאפשר לעשות על זה.
כלומר, אתם, משפחת חרמש, שיש לכם מגרש ריק היום,
נכון.
מחכים למה בעצם? כלומר, יש הרי תקומה, ויש שר שמטפל בצפון ובדרום, ולכאורה זה אמור היה להתקדם, וגם הכסף היה אמור להגיע, וחלקו הגיע. אז מה המצב?
המילה לכאורה, אני מתארת את המצב, שימי להם שדברים שאפשר לעשות לפני שנה מתחילים רק עכשיו להתחיל לנוע. זאת אומרת, את הבתים הרוסים אפשר פעם לפנות לפני 15 חודש. לקח 17 חודש לפינוי המגרשים כשלא עבדו במקביל להתחיל לתת הוראה לתכנן את הבתים החדשים. עכשיו שימי להם לשרשר את הייצור. חיכינו 17 חודש עד שהשופלים עלו וישרו את המגרשים. עכשיו מתחילים לתכנן את הבתים, זה גם ייקח כמה חודשים, ואז יצאו למכרז, גם זה ייקח את הזמן שלו. ואז יקבלו את הקבלן, וגם זה ייקח את הזמן שלו, והקבלן צריך לבנות את הבית, וגם זה ייקח שלו.
מישהו מדבר איתכם?
תביתי, אני פרטנית נמצא בסיטואציה אחרת לגמרי, אני מראש חששתי ממה שמתחמש כרגע, שכל נושא תקומה הוא נושא מאוד בעייתי, אומר ככה, מנהלת תקומה הוקמה ממש מיד אחרי הטבח.
כן.
עמד בראשה אחד האנשים הראויים ביותר במדינה, אם בכלל, להקים דבר כזה,
שעזב.
ראש המדע לאנרגיה אטומית, איש שאין דוגמתו, איש עם יכולות ביצוע, ויכולות אינטלקטואליות ולב ענק, בנה תוכנית מרשימה ומרגשת, שבראשה היה, המטרה של חזונו היה להשיב, לא להשיב את המצב לקדמותו, לחדש, להרחיב, להביא לפריחה וסגסוג, והאמירה החשובה הייתה, המהירות ביישום היא הרכיב
הפריטי. יפה, שחרמש, איפה זה נתקע?
איפה זה נתקע? משה אדריק הצפוי, ואין לי שום טענה להפך, סיים את תפקידו לפני 9 חודשים וחזר לוועדה לאנרגיה אטומית, זה היה מתוכנן מראש ככה, מאז ממשלת ישראל לא משכילה למנות מנכ"ל לפרויקט הזה. אני שואל דבר פשוט, מישהו מכם היה קונה מניה בחברה של 18 מיליון שקל, אם לא היה למנכ"ל? אז יש לי סיפור, יש שם חברה של 18 מיליארד שקל, שכבר 9 חודשים אין למנכ"ל. מינו לה שר, אז מה? השר יעבור בכל בית, יטפל בכל יישוב, יתקן, אז יש מיניסטריון ואין מנכ״ל, ממשלת ישראל לא מצליחה 9 חודשים, למצוא מנכ״ל לפרויקט הלאומי הגדול.
תגיד, אנחנו מדברים איתך ספציפית על כפר עזה, כי אתה תושב, אבל כמה זה מייצג את מה שקורה בכפר עזה על שאר היישובים שם? גם קיבוצים, גם מושבים.
אז אגיד לך ככה. המערב מתחלק לשני חלקים. חלק אחד זה אותם יישובים שלא נכבשו על ידי החמאס. על ידי החמאס נכבשו 9 יישובים. המוכרים שבהם זה כמובן נירות, בארי וכפרה, ויש עוד 6. כל הקיבוצים והמושבים שלא נכבשו על ידי החמאס, ב-30 ליוני שמו להם אוטובוסים על יד המלונות, ואמרו, חברים, קחו את הפתח לחדר, ולמטה חוזרים הביתה, סגרו את המלונות. הם חזרו הביתה. הם לא מיוחד סבלו מנזקים מיוחדים, נזקים מינוריים, והם רובם ככולם נמצאים בבתיהם. 9 קיבוצים שמוגדרים קיבוצים אדומים, הם קיבוצים שאין דרך לשוב כרגע הביתה, מבחינת אילוצים ביטחוניים, מבחינת אילוצים פיזיים של יישובים הרוסים.
תשמע, רק סוגריים נשים כאן, לפני שעתיים או משהו, פלסטינים מתקרבים 300 מטר מהגדר, השאלה אם אפשר לחזור לגור שם בכלל.
כרגע לא, עובדה שלא. אז יש אילוץ ביטחוני, זה הסיפור של נחל עוז, שמש ראיתו כרגע דקות לפני שהתקשרתם.
נכון.
זאת אומרת, יש מגבלה אחת ביטחוני שבעצם עוד לא הסדירו את הפיל שבחדר.
אז מה צהל עשה שם? סליחה, אני שואלת. אם המצב כזה, וזה חוזר כביכול להיות לקדמותו, אז מה צהל עשה? יצא ממציר נצרים, אולי נצא מפילדלפי, אז מה עשינו?
יצאו מנצרים, יצאו מפילדלפי, לוקחים פרימטר של 700 מטר, אבל אני לא רוצה לסתק בנושא הביטחוני, כי הוא לא בהקשר של תקומה, ואין לי ולך שום השפעה.
לא, אבל שי, הכל קשור, אני מצטערת, הכל קשור.
הכל קשור זה נכון, ענת, אבל מה ככה? הפיל שבחדר זאת הבעיה הביטחונית. אם לא תיפטר הבעיה הביטחונית, אני לא רואה חיים בספרד, אני לא רואה חיים בנחלו, ואני לא רואה חיים בנירון. אבל אני מדבר על דברים שבידינו, בנושא האזרחי. אז בנושא האזרחי מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מהר מאוד אחרי הטבח, אישרה תקציב של 18 מיליארד שקל. היא לא חוקקה אותו בחוק, ומאותו רגע התחילו למרות את הנוצות, משכו אותם לכל הכיוונים, ושדרוג נוראי שעניין זה קרה בשבוע שעבר. לא זה שלא מקדמים את החוק, לא זה שאין מנכ״ל, לא זה ש-12 חודש לקח להרוס בתים, עוד לא התחיל לתכנן את הבתים, אז עכשיו, כדי להפסיד את האש, יצרו מלחמת אחים. המציאו פטנט שנקרא עוטף של העוטף. עוטף של העוטף זה נתיבות ואופקים, כנראה גם אשקלון, שבאים אומרים, גם אנחנו רוצים.
קצת יותר רחוקים, נכון.
כן, גם אנחנו רוצים. בא ממשלת ישראל, אמרה בסדר גמור, דוד ביטן, רק שיהיה בריא, נזכה שכן כרגע בבית חולים, כינס את ועדת הכלכלה של הכנסת שבוע שעבר, וגרם לקטטה, לא קטטה בין העוטף לאוצר. לא קטטה בין העוטף לממשלה, קטטה בין תושבי העוטף לתושבי העוטף.
כן, בינכם לבין עצמכם, זה לא לעניין.
כן, מלחמת אחים.
לגמרי. טוב, שי, אנחנו חייבים לסיים, שי חרמש. אנחנו משאירים את זה עוד פתוח, ואני מניחה שעוד נחזור לדבר איתך. שי חרמש, תודה רבה.
תמיד, ותודה רבה על ההזדמנות להציג את
הדבר. תודה רבה, זה חשוב. תודה. עורכת הדין מורן סבוראי מייצגת עותרים את משפחות צנגאוקר ומשפחתו של נמרוד כהן, הדרישה לחשוף את פרטי עסקת החטופים. שלום עורכת הדין סבוראי.
שלום.
שלום, שלום. תראי, הייתה עתירה כזאת לדעתי לפני שבוע וחצי, אולי קצת יותר.
כן, והעתירה שהוגשה בשביעי לראשון על ידי פרופסור ברק מדינה.
אוקיי, אז לפני חודש, כן. אז מה ההבדל בין העתירות? מה רוצים עכשיו? מה רצו אז?
העתירה בשביעי לראשון, אותה עתירה הוגשה לפני ההסכם, כלומר היא הוגשה ימים ספורים לפני ההסכם ולפני החלטת הממשלה, והיא נגעה לטענה שהממשלה בכלל לא טיפלה עד אז, לאורך חודשים ארוכים, בהסכם כלשהו. זאת הייתה הטענה, אלה היו העובדות שהיו ידועות לנו, ועל סמך זה אנחנו פיתחנו את הטיעון שמחויבים לעסוק בזה בשל הזכות לחיים והזכות לשלמות הגוף והכבוד של החטופים. זה היה, אחר כך, זמן קצר אחר כך נחתם ההסכם ואושר בהחלטת הממשלה, ולכן השופטים קבעו שהנסיבות השתנו ככה שאי אפשר לדון בעתירה.
בדיוק, נכון, מה השתנה?
Okay. מה שהשתנה זה שני דברים, שכרגע אנחנו...
זה היה שופט סולברג, אני לא טועה.
סולברג ועוד שני שופטים, כן, okay. שלושה.
כן.
מה שקורה זה שלמרות שהנסיבות השתנו, והייתה הצדקה לדחות את העתירה ההיא, יש כרגע שתי דרישות מרכזיות שלנו בעתירה הנוכחית. אחת, לחשוף את פרטי ההסכם. זה בכלל לא התבקש בעתירה המקורית. וכשביקשנו את זה באיזשהו שלב מאוחר, אז השופטים קבעו בצדק שזה לא התבקש בעתירה המקורית, ולכן הם לא יכולים לדון בזה. זה לא יכול היה להתבקש, כי הגשנו את זה לפני ההסכם. אז קודם כל אנחנו כרגע מבקשים לחשוף את פרטי ההסכם. ההסכם הזה ידוע בעולם, הוא ידוע לחמאס, ואין שום סיבה להסתיר אותו מהציבור בישראל. זה פשוט גם מנוגד לזכות הציבור לדעת, אבל גם לזכויות הספציפיות שלנו כציבור לדעת מה קרה בהסכם הזה, ומה נקבע בו ומה לא נקבע בו. והדרישה השנייה אכן קשורה מבחינת הטיעון המשפטי, זה טיעון מאוד מאוד דומה, זה הזכות לחיים והזכות לכבוד האדם, אבל היא קשורה לחטופים של שלב ב', שעל פי מיטב הידוע לנו היה צריך להתחיל מסע ומתן בעניינם לא יאוחר מהיום ה-16.
וזה כתוב בהסכם. כלומר, אם ההסכם ייפתח, בדיוק, אם ההסכם ייפתח, אז יכול להיות, את חושבת שהשופטים עשויים לקבל את העתירה? במקרה הזה?
העתירה לא מבקשת מהשופטים להיכנס לזירה הפוליטית ולהכריע בעניינים פוליטיים. היא טוענת שמאחר שכבר יש הסכם ויש החלטת ממשלה, אנחנו בעצם בעולם אחר לגמרי מזה שהיינו בתחילת ינואר. וכאשר יש החלטת ממשלה, אפשר לבוא ולדרוש שההחלטה תמומש, ושהסכם הבינלאומי ימומש. ולכן הטיעון המשפטי יש בו דמיון, כן? זה אותן זכויות, נכון, אבל המצב נכון. השתנה, ולכן גם הדרישות השתנו. אנחנו מבקשים כרגע, א', שההסכם ייחשף, כמו שאמרתי, וב', שאותו הסכם והחלטת הממשלה המתייחסת אליו ימומשו.
ונגיד והיה וההסכם נפתח, מה זה נותן לכם מבחינה משפטית, מה אתם יכולים לעשות עם זה? פתחנו, כתוב, מצאתם...
כן. אם הייתי יודעת מה כתוב בהסכם, אני בטוחה...
לא, זה ברור, אבל בהנחה שנגיד זה עונה על השאלות שלכם, מה אפשר לעשות עם זה? כלומר, איך אפשר להתקדם? אני תיאורטית מדברת.
אם אנחנו במצב שיש הסכם בינלאומי שישראל חתומה עליו ואינה מממשת אותו, שזאת הטענה שלנו, שוב, בגבולות היכולת שלנו להבין מה יש בהסכם, אז אנחנו יכולים לדרוש שההסכם ימומש. בגלל זה אני אומרת, זה לא עתירה, היא לא דומה לעתירה של ראשית ינואר, היא באמת שונה.
אוקיי, מתי?
אנחנו רוצים שההסכם יבוא, יתממש, וכמובן שכמה שיותר מהר, כי כרגע יש, שוב, ואני גם מתייחס לדברים שניתנים בעתירה, כרגע יש תחושה של סחבת שהיא מאוד בעייתית, היא גם עלולה לעלות בחיי אדם. כן. כמו שראינו אתמול את החוזרים, וזה היה לא מראות קלים.
לגמרי לא. והדאגה לגמרי לא. היא דיברנו קודם עם פרופסור חגי מחריף. לוין, בדיוק, והוא כן. באמת, יש הרבה מאוד נורות אדומות סביב העניין הזה, וכל דקה כן. חשובה. אנחנו נאלץ לסיים ונחכה. מתי תשובה?
ההחלטה הראשונה יכולה להיות אפילו היום, אני מקווה שתהיה היום.
אוקיי, תודה רבה לך, עורכת הדין מורן צבורי, תודה רבה. עכשיו נדבר על סל התרופות, שכולל גם מכשור כמובן, עם הפרופסור שלמה וינקר, שהוא חבר ועדת הסל. שלום פרופסור.
שומעים אותי?
שלום, שלום, אני שומעת אותך.
מצוין.
יפה. טוב, תראה, אנחנו קוראים החל מיום חמישי, שאז ככה התוודענו אל מה שנכלל בסל, גם לא מעט טענות, שלמשל לא מעט תרופות נגד סרטן לסוגיו הוצאו מהסל, ובמקום זה הוכנסו חיסונים, שזה חיובי ביותר, אבל מה בא פה על חשבון מה ומה השיקולים? בוא תכניס אותנו קצת פנימה, שנדע בדיוק.
אז שלום לך ולכל המאזינים. אני ראש חטיבת רפואה בלאומית שירותי בריאות, ומתוקף תפקידי, אני כבר 10 שנים בוועדת הסל, זאת השנה העשירית שאני נמצא בה.
כן, אנחנו נוהגים לדבר איתך מדי פעם.
ואני יכול להגיד שאנחנו לא מכניסים ומוציאים משהו במקום משהו אחר, לפחות בשני שלבים הראשונים, כל טכנולוגיה וכל תרופה נבדקת לגופה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, אוקיי, לתרופות סרטן אנחנו נותנים ככה, לתרופות לחיסונים אנחנו נותנים ככה, אלא בעצם אנחנו מעריכים כל טכנולוגיה בפני עצמה, וגם הרבה פעמים אנחנו אומרים, אנחנו לא מורידים משהו מתוך הנחה שכל השאר באותה קטגוריה.
אז מה כן? אוקיי, אז מה כן?
מה כן? זה תלוי בשני דברים. אחד, האם, מה אנחנו מקבלים כוואו, כמהפכות, כדברים חדשים שחייבים להיכנס, והרבה מאוד שנים כל פעם, היה לאורך השנים איזה משהו שאמרנו, או, זה, איך אומרים, game changer, משנה את כללי המשחק, והוא ייכנס גם עם הרבה כסף. אני מזכיר שזה קרה לפני כמה וכמה שנים לתרופות למיגור בעצם להחלמה של מחלה קשה מאוד שקראת הפטיטיס C, מחלה ויראלית, נכנס בהמון כסף. ומה שקרה השנה זה שאחרי שבשנה שעברה לא נכנס אף חיסון, בשלה הקרקע להכניס חיסון אחד לפחות השנה.
RSV.
בגלל RSV גם.
למה זה כל כך חשוב?
למה זה כל כך חשוב? כי המחלה הזאת בעצם בתינוקות, בפעוטות, בשנה הראשונה והשנייה לחיים שלהם, גורמת לא רק לתחלואה שמגיע, אני רופא משפחה, וגם בסדר, שמגיעים אלינו מנוזלים, זה בסדר, אבל אנחנו, אבל יש תחלואה קשה, RSV גורם לתחלואה נשימתית היותר קשה, מגיעים לחדרי מיון, להשפוזים, לטיפולים נמרצים, וגם נפטרים פה ושם, לא הרבה, אבל נפטרים, זו מחלה שיכולה להיות קטלנית, וגם אנחנו חושבים שמשאירה נזקים לטווח ארוך, זאת אומרת, הריאות של מי שיחלים ממנה, כנראה גם יהיו יותר רגישות בעתיד.
שזה רק לתינוקות, פרופסור וינקר, או שגם ילדים גדולים יותר, או אפילו מבוגרים?
לא, לא, לא. יש אותם. אגב, אפרופו, היו עוד שני חיסונים ל-RSV, למבוגרים ולקשישים שלא נכנסו לסל השנה.
כן.
כי אנחנו, כי א' עוד חדשים, ואנחנו צריכים עוד להתנסות בהם, וב' אנחנו חושבים רזרבואר, המקום שבו החולים הם מצטברים, הם התינוקות והם מדביקים את האחרים. ויהיה מאוד מעניין לראות מה קורה גם לקשישים.
אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, לא כולנו יודעים מה זה RSV, והיה לתרופות החדשות, דווקא למבוגרים, קמפיין מאוד מסיבי, חודשיים לפני שוועדת הסל קיבלה את ההחלטות שלה, ואני הלכתי לראות מה זה RSV, ואז אמרתי, או, זה דלקת ריאות, והרי יש חיסון נגד דלקת ריאות, אז מה הם רוצים?
יש חיסון נגד דלקת ריאות, שזו החיידק, הפנאומוקוק, זה משהו אחר.
כן.
יש ברוך השם מספיק דלקות ריאה לכולם.
כלומר, יש כל מיני, וגם, יש ויראליות, חיידקיות וכאלה.
כן, נכון, וגם שנמגר את ה-RSV, אני מקווה, או נפחית אותו משמעותי.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על הדושן, שזו זה מחלת יתום, שהרבה מאוד אנשים, זה גם לילדים, הרבה מאוד אנשים נאבקו על הדבר הזה, ועד כמה זה באמת יעיל, זה הוכח כבר על ילדים שיכולים לתפקד יותר טוב.
אז בואי נראה ככה, לדושן השנה הוצגו יותר מתרופה אחת, הוצגו כמה תרופות, אחת מהן שלא נכנסה, כי אנחנו מחכים עדיין קצת לתוצאות יותר לטווח ארוך, אבל היא מאוד מבטיחה, שזו תרופה בעצם שמשתילים גן חליפי לגן של הדושן, לא בדיוק את אותו גן, למשהו קרוב אליו, אבל שאם הוא נקלט יפה ובאמת יהיו התוצאות, כמו שאנחנו כבר רואים בשנים הראשונות, זה ייפול, היא מהפכה, היא דרמה, תרופה מאוד מאוד יקרה, והיא לא נכנסה השנה לסל. יש עוד כמה תרופות שלא נכנסו שהן משנות את מהלך המחלה והוויכוח הוא כמה. ומה שנכנס לסל בעצם זה תרופה לדושן. הדושן היום הטיפול היחיד שהוא אפקטיבי הוא סטרואידים.
משהו הוכח, אוקיי.
רגע, ובגלל שמקבלים סטרואידים במינון גבוה, מפתחים הרבה תופעות לוואי של סטרואידים.
הבנתי.
התרופה החדשה בעצם מחליפה את הסטרואידים כדי לצמצם את תופעות הלוואי שלהם.
הבנתי.
לא מעריכה את החיים של המטופלים האלה.
אוקיי. אנחנו נעצור כאן. פרופסור שלמה וינקר, חבר ועדת סל הבריאות. תודה שדיברת איתנו.
תודה.
נושאים חשובים. עכשיו נמרי ארקיע, ונגיד שלום לאוס ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, שלום לך.
שלום וערב טוב, ענה.
הגעתם לניו יורק?
המטר תגיע, אני... האמת
אתה לא.
אני נחלתי בקפריסין לפני חצי שעה, והאמת שגם ארקיע מלווה פרויקט מאוד חשוב.
כן.
של יד לבנים ו-FIDF, שזה ארגון ידידי צהל בארצות הברית. ולמשפחות שקולות, והאמת שזה חלק מאוד חשוב בפעילות okay, שלנו טוב, גם, אז אני אתרגע פה.
אז קודם כל, איך הייתה הטיסה למי שטס ויכול היה לספר לך?
הטיסה הייתה מעולה, דיברתי גם עם מספר סמנכלים שלנו שהסתובבו לטיסת קורה, נחתו לפני שעתיים, ובאמת היה מאוד מוצלח, גם טיסה קצרה מהתכנון, פחות מ-12 שעות, וגם עושים מרוצים.
וואלה, מתי נכנסים לרוטינה?
נכנסנו כבר עכשיו לרוטינה.
לא, כן, הייתה טיסת ניסוי כזאת, לא?
לא, זה לא ניסוי, הטיסה היא הטיסה יצאה אתמול בערב, אנחנו טסים כל מוצ"ש, טסים 3 פעמים בשבוע, מוצ"ש תל אביב, מוצ"ש שני ורביעי, מניו יורק א', ג' ו-ה', 3 פעמים בשבוע, החל מהיום, ואנחנו מקווים שעד בכלל.
מה רמת הביקוש?
גבוהה מאוד.
באמת?
האמת שגבוהה מאוד מעל הצפי, אני יכול להגיד לך שגם שהרבה מאוד הזמנות, הם רגע האחרון, כי אנשים מאוד ספונטנים, גם ברמת הבחירה וגם ברמת החלופה.
גם לניו יורק, גם לניו יורק ברגע האחרון, כי זה עצם חייב תכנון.
אני יכול להגיד לך שאתמול גם באו לדלפק וקנו 2 כרטיסים.
וואו.
כן, אבל בסדר, זה עניין שכיח בכלל בתעופה, אבל בהחלט הביקושים, אתמול המטוס יצא מלא.
זה בשלב הזה רק ניו יורק, או שיש גם וושינגטון או כל מיני...
לא, לא, בשלב הזה רק ניו יורק, אני מאוד מקווה שאנחנו, ברגע שאת נתחיל לפחות ל3.5 חודשים הקרובים.
כן, המחיר שלכם כולל פסח, או שתקפיצו בפסח?
את כל חברה עובדת לפי פיקים, אני יכול להגיד לך שמה שהתחייבנו, אנחנו גם מקיימים, וכל הטיסות שלנו יש אותם עד סוף קודש יוני, המחיר שהתחייבנו שזה 1199, 1200 דולר, שזה מחיר לדעתי מעולה, אנחנו רואים כבר את השנקה, הנושאים, הקהל רוכש, כן, כל המטוס הוא אקונומי.
Okay. עכשיו בוא נדבר רגע על הכניסה שלו, החזרה של דלטה ושל יונייטד, ואז אני שואלת, האם זה לא מייתר אתכם?
אני אענה לך, קודם כל, צריך לזכור שלרוב המלחמה, גם אלעל וגם החברות האמריקאיות תעשו קרוב ל-120 טיסות שבועיות, אלא על קרוב ל-50 טיסות שבועיות, והאמריקאיות חוזרות
מתאימות יותר קטנה. אמריקאיות הפסיקו לגמרי.
כן, אמריקאיות הפסיקו ולא טסו פה קרוב לשנה, נכון. ועכשיו כשהן חוזרות, יונייטד מתחילה במרץ, טיסה אחת, ובסוף מרץ עולה לטיסה שנייה, ודלטה עם טיסה יומית, אבל זה רחוק מאוד מכמות הטיסות שהיו לפני המלחמה. אני לא יודע אם יעלו בעוד טיסות, צריך לזכור שתוכננו מטוסים של חברות ענק האלה, הוא מתוכנן מראש, והספקולנטים חשבו שהמלחמה פה תימשר עוד, אבל ההסכם הגיע והם חזרו, ולכן, את יודעת, קו כמו בין תל אביב, ישראל, ארצות הברית, זה קו חשוב, לא קו עונתי, זה קו של כל השנה, יש מה של מידית וקשיחה לאורך כל השנה, ויש עוד משהו, עוד חברה ישראלית על הקו, אני חושב שזה חשוב, יש הרבה מאוד, עשיתי גם עכשיו סיבוב מהיר בארצות הברית, דיברתי עם עשרות סוכנים, יש להם איזשהו רצון שעוד חברה ישראלית תשתלב על הקו, גם בגלל המצב בישראל שהוא, כן. יודעת, לעתים הוא שייק, יכול להיות שתקעת האש חלילה, תדעת, יכול לחכות משהו, המצב יכול לחזור למה שהיה, ותמיד
שלא.
החברות הישראליות, תמיד טסו ולא הפסיקו לעולם, וגם אני חושב, גם יהודים רוצים לטוס כחול לבן, ואני חושב שזה פשוט מאוד, ולא רק בדגל על הזנב.
אוז ברלוביץ', תודה רבה. 1199 אמרת, נבדוק אותך. תודה רבה. להתראות ובהצלחה. שלום, שלום. שלום, אמיר אייל, אינפיניטי, מה נשמע, אמיר?
שלום, שלום, ערב טוב, ענת.
איך אנחנו נראים היום?
אז אנחנו פותחים שבוע מסחר אחרי ירידות שהיו בוול סטריט ככה לא קטנות, ירידות של כסדר גודל של 1% בסוף השבוע בארצות הברית.
שם האווירה השתלטה לגמרי, נכון אמיר?
האווירה בארצות הברית?
כן, כן.
תראה, מתחילת השנה, הבורסה בארצות הברית, נדבר על S&P 500, בסביבות 2% עלייה, כאשר הבורסה בתל אביב עשתה, ה-125 עשה כמעט 6. אם אתה תוריד את הדולר שירד, אנחנו בהפרש לטובת ישראל של סביבות ה-7%.
נכון.
סדר גודל, זה המון בחודש ושבוע וחצי.
זה לגמרי. הרבה. טוב, רגע, אז בוא נסכם קודם כל מה היה אצלנו, בעקבות ארצות
כאן
הברית.
כאן היה, המדד ה-35 ירד ב-6 עשיריות, וה-90 עלה ב-3-4 עשיריות, הבנקים עלה ב0.5%, מצד שני הטכנולוגיה ירד ב1.5%, כי הוא מאוד קשור. לחברות שנסחרות בארצות נכון, הברית, אבל בסך הכל זה מגמה מעורבת, מיליארד שקל מחזור, קצת פחות, ובאמת מסוף השבוע הדולר שהוא 3.55, אז הכלכלה והמספרים הם דווקא in favor לטובת השוק הישראלי ככה, פחות באווירה.
תגיד, כמה מהדוחות הבולטים בארצות הברית, חברות גדולות שאנחנו מכירים?
אז כולם מפרסים עכשיו, מקדונלד ואחרים, אתה רואה מגמה מעורבת, אתה רואה מה שבתוך הדוחות נורא מעניין לראות, איך הם, כל החברות הגדולות האלה מתחילות לאמץ מודלים עסקיים שתלויים ב-AI. כלומר, הגענו למצב שבעצם החברה שהייתה קודם לכן, אפילו חברות פשוטות, שאתה אומר, המודל העסקי היה מאוד ברור מה הם מוכרים, הם כולם נכנסות היום למודל של AI, ומשנות את מקורות ההכנסה שלהם. החברות האלה בעצם יתחילו להישא, השווי שלהם ייגזר מהציפייה לעתיד, האם המודלים העסקיים החדשים שלהם, סתם דוגמה, ג'ון דיר, זה חברה שמוכרת טרקטורים, הטרקטורים הירוקים, הם היום אוספים דאטה של הקרקע, ומוכרים אותה כמאגר מידע לחקלאים, או אזרעים, וכל הדברים האלה.
לגמרי.
מרתק לחלוטין.
אמיר, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. תודה.
תודה לכם.
שלום, שלום.
ישמע, כל טוב.
איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקט וולפין, בדיגיטל אורי דבש, אלון גבאי ועומר אוקון.